ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נדרים דף חף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש העמוד. נציין שבדף י"ח עמוד ב' למדנו משנה סתם נדרים להחמיר ופירושם להקל. ואז ממשיך המשנה כיצד. המשנה שמה הסבירה דוגמאות, או הביאה דוגמאות של סתם נדרים להחמיר. וכאן אנחנו בדף חף, במשנה שלנו, נראה דוגמאות של פירושם להקל. למען הדיוק, במשנה בדף י"ח עמוד ב', הגמרא הביאה גם כן מה יכול להיות פירוש להקל. אבל בעיקרון, המשנה בי"ח עמוד ב', הביאה רשימה של נדרים, ביטויים, שאם הוא לא היה מפרש אותם, אז היינו אומרים סתם להחמיר. אני לא מתכוון לחזור על הסוגיה שם, אבל זה היה נקרא לזה הכותרת של הסוגיה שם. וכעת אנחנו ניכנס למשנה שלנו. נדר בחרם. רש"י בשורה הראשונה, נדר בחרם, דאמר חפץ זה חרם עליי, ושוב אמר לא נדרתי אלא בחרמו של ים, על שם הרשת שצדים בו הדגים, ולא בחרם ממש, שיש בזה משמעות של נדר. אז אומר המשנה, אם הוא נדר בחרם ואמר, והנה פירושן להקל, ופירש, לא נדרתי אלא בחרמו של ים. בקורבן, אדם נדר בקורבן, ואמר לא נדרתי אלא בקורבנות של מלאכים, והמשמעות של קורבנות, אלו הם דורונות, הם מתנות שנותנים למלאכים. לפני שנתקדם במשנה שלנו, רציתי ללמוד יחד איתכם את הרן, בדף י"ח עמוד ב', פשוט לחזק את ההסבר שאנחנו נותנים למשניות האלו. בדף י"ח עמוד ב', למעלה בשורות הקצורות ברן, ופירושן להקל, אם פירש אחר כך ויאמר לכך נתכוונתי, סומכים על דבריו אף על פי שהוא מקל, וכולה מתניתין עד נדר בחרם. זה הכוונה עד דף חף עמוד א', כלומר המשנה בי"ח עמוד ב', כולו עד נדר בחרם, זה המשנה שלנו, מפרש כיצד סתמן להחמיר, ומנדר בחרם ואין לך, דהיינו זה המשנה שלנו, מפרש כיצד פירושן להקל. עוד נקודה שראיתי בתוספות בעניין הדוגמה הראשונה, ושם, וכאן בדף חף עמוד א' תוספות אומר ואמר לא נדרתי אלא בחרמו של ים, לשון מצודה, זה כמו מלכודת, לשון משטח חרמים תהיה בתוך הים. אז המילה חרם קשור לרשתות או מצודות, מצודות במובן הזה של מלכודות. אנחנו נמשיך כעת בשורה שלישית, הרי עצמי קורבן, ואמר לא נדרתי אלא בעצם שהנחתי לי להיות נודר בו. אין לזה משמעות, ודאי שאין משמעות של נדר. ורש"י פה כותב, אם אמר הרי עצמי קורבן, זה משמע שהקדיש את עצמו, ושוב אמר לא נדרתי אלא בעצם אחד שיש לי בתוך ביתי שהנחתי להיות נודר בו, ולא בעצמי ממש. ממשיכים במשנה, קונם אשתי נהנת לי, ואמר לא נדרתי אלא באשתי הראשונה שגירשתי. על כולן, על כל המקרים האלו, אין נשאלין להן. ואם נשאלו, עונשין אותן ומחמירים עליהם, דברי רבי מאיר. המשפט הזה הוא צריך בירור, והגמרא תטפל בזה. בכל אופן, רש"י פה כותב, על כל אלו אין נשאלין להם, דאין צריך שאלה, כלומר, אין צריך התרה. דוודאי מותר, הולווינו אמרי דעל דעת כן אמרו, מאחר שהנודר עצמו הסביר למה הוא התכוון. אבל כפי שאתם רואים בהמשך המשפט, משהו לא ברור פה, מה זה עונשין אותו מחמירים, הרי אמרת שאין כאן נדר. ממשיכים במשנה, וחכמים אומרים, פותחים לו פתח ממקום אחר, ומלמדים אותן כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. מה המושג של פתח? אני לא זוכר אם הרחבנו על זה בדפים הקודמים, אבל זה עניינו הוא התרת נדרים. רש"י פה אומר, וחכמים אומרים פותחים לו פתח בחרטה, ומוכיחים אותן שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. אני חייב לציין שעצם זה שרש"י הזכיר את המילה חרטה, הוא אולי נוכל להגיד אולי בצורה קצת מוגזם, הוא פותח לנו קופסת פנדורה, כלומר יש המון המון מה להוסיף. אז אנחנו נמתין עד הסוגיה הרלוונטית בעניין התרת נדרים, אבל לפי החכמים יש לכאורה צורך להתרת נדרים, ולזה התכוונו במה שאמרו שפותחים לו פתח ממקום אחר. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא יישוב סתירה הגוף הקשיה. בדברי המשנה, שקטני אין נשאלים, והדר קטני אם נשאלו עונשין אותן ומחמים עליהם. הגמרא, הגוף הקשה, המשנה עצמה סותרת את עצמה. אמרית, מצד אחד נאמר אין נשאלין להם, על אותם נדרים שהבן אדם פירש למה הוא התכוון, והוא התכוון לדבר שאינו נדר, כלומר אין כאן נדר, אין נשאלין להם, משמע שאין צריך שאלה כלל. שאלה שוב פעם זה לפנות לחכם שיתיר לך את הנדר, אין צורך לזה כלל. והדעתני, אם נשאלו, עונשין אותן ומחמירים עליהם. אנחנו נסתכל ביחד בתוספות, בשורות שמתחת לרן, שורות הרחבות קצת, שורה חמישית. אמרנו, אין נשאלים, לשון נדרים משונה. מדתניה, אין נשאלים דמשמע דמקין, סתם. אין צריכים שאלה. ואדרתני, אם נשאלים על ממש מה דבעי שאלה. זה הבעיה. נחזור לגמרא. אמר רב יהודה, הכי קטני. ובהסבר של רב יהודה נראה שמדובר על שני סוגי אנשים. וממילא אין כאן סתירה. וכולן אין צריכים שאלה. במד ואומרים, בתלמיד חכם. תלמיד חכם שנודר הוא דבר שאקראי, הוא נקרא לזה מעידה חד פעמי, אז אין צריכים להתרגש מזה, ואומרים אין צריך שאלה. ומה שאמרנו נמצא ברש"י, באמת אומרים תלמיד חכם דאקראי הוא דנדר כי אגבנה, ולא עתי למסך. למסך זה להמשיך בדבר. זה המשפט אין נשאלים להם. אבל ממשיך הגמרא, בעם הארץ שבא לשאל, עונשין אותו ומחמירים עליו. במילים אחרות, כשמדובר בעם הארץ, אנחנו מחמירים כדי שהוא לא יהיה רגיל לנדור בו. אז יש כאן שני ביטויים בתוך המשפט הזה. יש עונשין אותו ויש מחמירים עליו. בשלמה מחמירים, מה... איך זה בא לידי ביטוי שאנחנו מחמירים? דלא פתחינן לי בחרתה, לא נותנים לו אפשרות קלה להתיר את נדרו. חרטה זה אדם מביע חרטה שהוא נדר. אז עכשיו אנחנו אומרים לא פותחים לו בחרטה, אלא דרך שאלות לברר האם היה בכל זאת נודר, אם הוא היה יודע כך וכך, נקרא לזה היתר, אבל בנוסח ארוך. אלא עונשים, היחידמי, מה הכוונה בזה שעונשים אותו? כדתניא, אז הגמרא מביאה ברייתא שדרכו נוכל להבין העונש. מי שנזר קיבל עצמו נזירות ועבר על נזירותו, אין נזקקין לו, כלומר לא מאפשרים לו לשאול על נזירותו דרך חרטה, הבעת חרטה, עד שינהוג בו איסור כימים שנהג בהן אתר, דברי רבי יהודה. אז אם אנחנו מדברים על נזיר שקיבל נזירות, אפילו נזירות סתם זה 30 יום, אבל במשך 15 ימים הוא שתה יין, אז אנחנו אומרים אתה צריך לנהוג עוד 15 ימים בנוסף ל-30 יום של הנזירות. אמר רבי יוסי, באמת אומרים בנזירות מועטת. מה שאמרנו עכשיו הוא דווקא מתאים לדברי רבי יוסי. מה זה נזירות מועטת? נזירות של 30 יום, אבל בנזירות מרובה דיו 30 יום. אם מדובר באדם שקיבל עצמו להיות נזיר נגיד לשנה, אז זלזל ועבר על הנזירות שלו במשך חצי שנה, אז אנחנו אומרים מספיק שתנהוג עוד 30 יום מעבר לנזירות המקורית שקיבלת על עצמך. אנחנו נסתכל ברש"י, נזירות מועטת שקיבל עליו נזירות 30 יום, אבל אם קיבל נזירות מרובה ועבר ושתה 100 יום, אין אומרים ינהג איסור 100 יום שנהג אתר, אלא לעונש 30 יום כסתם נזירות. הכי נמי בדוגמאות שבמשנה, עונשין אותו שינהג איסור בנדרו וכימים שעקב כל נדרו, כשאמר לא נדרתי אלא בחרמו שיעם ונהג אתר בנדר עד לאחר זמן שעלה בדעתו להישאל. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב יוסף, הועיל ואמרי רבנן אין נזקקין לו, בי דינה דמיז דקקי לא אביד שפיר. מאחר שאמרנו שכשמדובר בעם הארץ, ועונשים אותו, והסברנו על פי הברייתא, מי שנזר לפני כמה שהוא, יש לנו אגב חיצים מצד הגמרא, שכתוב שם, מי שנזר ועבר נזירותו אין נזקקין לו, והסברנו, לא מאפשרים לו התרת נדרים על ידי חרטה, על ידי הבעת חרטה, ובית דין שכן נזקקין לו, שכן מאפשרים לו אתר בצורה כזאת, אנחנו אומרים הם לא פעלו טוב, זה לא אביד שפיר. בראש, באמצע שורות הרחבות, לא אביד שפיר, לא שפיר, אבל זה לא תימה, כיוון דחומרה בעלמא הוא, כפי שאמרנו מקודם, שבעיקרון אין כאן שום צורך להתרת נדרים, כי אין כאן נדר. אז כל מה שאנחנו מסבירים זה בגדר חומרה. אי עבר ועבד בי, לא גרעינן בי, אם הבית דין עברו על מה שאמרנו, לא גרעינן בי, לא מביעים הסתייגות או כעס, הקפדה נגדם, כמשמעלן דגרעינן בי, ואמרין אלי, דלאב שפיר עבד, ומיהו? לא משמתינן לי, אבל לא מחרימים. זה דעתו של רב יוסף. לכן בגמות המסומנות אתם רואים שסימנו אותו ומספרנו אותו אחד. שתיים, רב אח בר יעקב אומר, משמתינן לי, אפילו מטילין על אותו בית דין חרם. והחכמים אומרים, פותחים לו פתח וכולי. וכאן יש לנו ברייתא, ובשוליים, תחת הכותרת נושא, סלש, מבנה, הצורת בית מבליט הנהגות רעות. נגיד, תחומים שבהם יש הנהגות רעות, אם אנחנו נסתכל בגמרא המסומנת, אתם רואים נדרים, עם הארץ, כאילו אכילה יצא עם הארץ, אכילה יצא כהן עם הארץ, אל תרבה שיחה עם האישה וכו'. יש עוד דוגמאות. הפס המקווקו מבליט תוצאותיהם, מה קורה אם אדם בכל זאת עושה כך. הגמרא תנא, לעולם אל תהי רגיל בנדרים, שסופך למעול בנדרים. אדם שרגיל בנדר, אז הוא בקלות יבוא לידי מכשול ויבוא על הנדר, וזה נקרא למעול בנדר, לעבור על הנדר. אני חושב שהחז"ל בחרו במילה למעול, כי הנדר בשורש שלו, בעיקרון, הוא קשור לאדם שנודע להביא קורבן, ואצל קורבנות בבית המקדש שייך האיסור שנקרא איסור מעילה. הגמרא ממשיכה, ואל תהי רגיל אצל עם הארץ שסופך להכילך תבלים. העם הארץ הוא לא מקפיד על הפרשות תרומות ומעשרות כדבעי, ואם אתה רגיל אצלו אז הוא גם יגיש לך אוכל שלא הפרישו ממנו כדין, וזה תבל. ואל תהי רגיל אצל כהן עם הארץ שסופך להכילך תרומה. בתור כהן הוא יכול ומותר לו לאכול תרומה, אבל אדם שאינו כהן אסור. אם אתה לא כהן ורגיל אצלו, בסופו של דבר הוא יגיש לך תרומה, ויש בזה עבירה של זר אוכל תרומה. ואל תרבה שיחה עם האישה שסובכה לבוא לידי ניאוף. רבי אחא ברבי יושיע אומר, כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה. והמילה עבירה לאורך הש"ס, הכוונה שלו זה מגע עם האישה, מגע אסורה, עבירה של ערווה, עריות וכדומה. וזה התוצאה שמי שמתחיל בצפייה בנשים בגרידה בלבד, אבל זה לא, נגיד, זה לא סוף הדרך. וכל המסתכל בקיבה של אישה, אביאן, לא בנים שאינם מהוגנים. אנחנו נסתכל ביחד בתוספות. שלוש שורות מסוף פירוש התוספות. אביאן לבנים שאינם מהוגנים, מידה כנגד מידה, לפי שמסתכל בקיבה של אישה, וזה אפשר לומר זה לשון סגי נהור, שזהו עניין הערווה. הוא מסתכל באותו מקום של אישה, וכך אביאן לי בנים שאינן מהוגנים. מה שלמדנו כעת בתוספות התבהר עכשיו בגמרא. אמר רב יוסף, מה שהזכרנו עכשיו שאין להסתכל באותו מקום, רב יוסף אומר, זה כולל אפילו ובאשתו נידה. אמר רבי שמעון בן לקיש, עקיבה דקטני, הנה מה שהסברנו מקודם, במקום התינופת, שהוא מכוון כנגד העקב. לכן החזר בחרו במילה עקב, יש קשר גופני, מאחר שלמעלה בגוף, מעל העקב, נמצא אותו מקום שאנחנו אומרים לא להסתכל שם. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו מעלת מידת הבושה. תניה, אומר הגמרא, מביאה פסוק מספר שמות פרק חב, פסוק י' זיין, זה פסוק במעמד על סיני. בעבור תהיה יראתו על פניכם, והמשך הפסוק, לבלתי תחתהו. אז לגבי הרישה של הפסוק, מה זה תהיה יראתו על פניכם? זו בושה. לבלתי תחתהו מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא. מכאן אמרו, סימן יפה באדם שהוא ביישן. אחרים אומרים, כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא. ומי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. אמר רבי יוחנן בן דוואי, ארבע דברים סחו לי מלאכי השרת. ויש כאן רשימה, והבלטנו באמצעות צורת הכתר, וכתבנו בשוליים ארבע מומים באנשים ומה שגורמם. יש כאן כמה שורות שמאחר שהשיעורים שלנו הם נחלת הציבור, אני הייתי מוסיף שיפה הצניעות, ומי שרוצה להעמיק למה בדיוק מתכוונים חז"ל, מומלץ לכל אחד לעיין בכוחות עצמו, עם ספרים, עם המפרשים פה על הדף, עם תלמידי חכמים שירחיבו את העניינים. אבל מבחינתנו אנחנו נצטמד לפירוש המילולי בגמרא, ופה ושם נלמד ביחד אחד מן המפרשים. אז הרבי יוחנן בן דוואי מספר שהוא קיבל ממלאכי השרת. הגמרא תתייחס לביטוי הזה בעמוד ב'. חיגר, מפני מה אביין? מפני ש... וכאן אני מדגיש לשון סגינוהו, לשון נקי, מפני שהופכים את שולחנם. רש"י כותב, יש בעצם ברש"י שני דיבורי מתחיל, ובריטב"א המובא בשיטה המקובצת הוא מביא את שני הפירושים בדבריו. אז הפירוש הראשון, שהופכים פנים כנגד עורף שבאים על נשותיהם שלא כדרכן, שהופכין שולחנם, היא למעלה והוא למטה. זה ההפך מהמקובל או מהרגיל. חזרה לגמרא, אילמין, מפני מה אביין? מפני שמנשקים על אותו מקום. חירשין, מפני מה אביין? מפני שמספרים בשעת תשמיש. מנהלים דיבורים. גם זה הגמרא תתייחס אליו בעמוד ב'. סומין, מפני מה אביין? מפני שמסתכלים באותו מקום. בכל אחד מהמקרים האלו אפשר לראות מה שנקרא מידה כנגד מידה, ואפשר לראות בתוספות וגם בראש, למשל תוספות שלוש מהסוף, אביין בנן שאינן מהוגנים, מידה כנגד מידה, לפי שמסתכל בעקיבה של אישה, שזהו עניין ערווה, לכך אביה לי בנים שאינן מהוגנים. זה דוגמה למידה כנגד מידה, אבל מה שקראנו בראש הוא בתוספות עכשיו, זה שייך לגמרא שלמדנו מקודם בשורה ראשונה בשורות הרחבות בגמרא. וכן בראש, מפני שהופכים את שולחנם לשמש שלא כדרכה, ומידה כנגד מידה שמטריח אותה על עקבותיה, לפיכך הבנים נכי רגליים. חזרה לגמרא, וכאן אנחנו מתחילים קושיה ארוכה שכולל ברייתא, שממשיך, הקושיה הזאת כולל את הברייתא, שזה ממשיך עד שורה שביעית בעמוד ב'. ורמינו, שאלו את אמא שלום, בשוליים מצוין שאמא שלום הייתה אשתו של רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, היה מרבותיו של רבי עקיבא. אז שאלו אותה, מפני מה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', בנייך יפהפיין ביותר. אמרה להן, אינו מספר עימי, לא בתחילת הלילה. עכשיו המילה מספר, רשי אומר אינו משמש, אבל בהמשך אנחנו נראה שאנחנו עוסקים כעת בעניין של דיבור בשעת התשמיש, אבל זה יתבהר בהמשך. לבינתיים המילה היא לכאורה בלשון סגי נהור, ולכן רשי אומר מה שהוא אומר. אז היא מספרת שהוא לא מספר עם היא, לא בתחילת הלילה ולא בסוף הלילה, אלא בחצות הלילה. רשי כותב, סליחה, הרן גם כותב כך, כשהוא מספר שורה שנייה ברן, כשהוא משמש מיטתו. ויש עוד הערה ברן, לא בתחילת הלילה ואף בסוף הלילה, גם אז לא. למה? נשים הולכות בשוק ויתן דעתו עליהם. זאת אומרת, רבי אליעזר היה כל כך נזהר שלא ייקשר בדבר הזה. אנחנו חוזרים לגמרא, אחרי שאמרנו שמתי הוא כן מספר או משמש בחצות הלילה, וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפח. יש פירושים שונים על מה הכוונה פה. לפי הרשי, מגלה טפח מבגדה ומכסה אותו טפח מבגד, וכן עושה עד שיבוא עליה. הרן אומר מגלה טפח ומכסה טפח, פרק מי שמיתו, פרק שלישי במסכת ברכות, אמרינן שהתירו לגלות טפחיים לקטנים. זה לא הסוגיה שלנו, זה עניין של אדם שמתפנה, הוא בעניין המי רגליים, זה המילה לקטנים, לגלות טפחיים לקטנים, שמגלה את גופו טפחיים כדי להטיל מי רגליו. והוא היה מגלה טפח מאותן טפחיים ומכסה טפח, כלומר, וטפח שני נשאר מכוסה. זה לגבי ענייננו. אנחנו נציין גם דברי הראש, מגלה טפח ומכסה טפח, כדי שתהיה יראה ובושה על פניו, אינמי שלא יהנה בקירוב בשר, דוגמת דרך סדין, שזה מובא, הדבר הזה מובא בירושלמי. אנחנו נחזור לגמרא, ודומה עליו, אמא שלום ממשיכה לספר על התנהגות בעלה רבי אליעזר, ודומה עליו כמי שכפאו שד. רשי דומה כמי שכפאו שד שבא אליו בכוח, ודומה כמי ששד כפאו, ואית דאמר עוד הסבר, שמתכסה כולו כאדם שמפחד מן השד. הרן כמי שכפאו שד שהיה ממהר כאדם הנטרד מחמת שד שכופהו, על מה? וכאן העיקר. מכאן אנחנו רואים מספר היה בשעת תשמיש. וממשיך הגמרא, ואמרתי לו, מה טעם? כלומר, האישה שאלה אותו, למה זה? ולפי הפירוש של הרעים שמובא בשיטה מקובצת, שיחה זו ביניהם הייתה בשעת תשמיש. ולכן אני חושב שהרן שאומר כמי שכפו שד ואומר מכאן רואים שהיה מספר בשעת תשמיש, זה מהנקודה הזאת שהיא שאלה אותו למה אתה מתנהג כך, ואנחנו נמשיך בגמרא, ואמר לי, וכפי שציטטנו מהשיטה המקובצת, זה היה בשעת התשמיש, והוא אמר לי, כדי שלא אתן את עיניי באישה אחרת, ונמצאו בניו באים לידי ממזרות. זה מושג שאדם שהוא מקיים יחסים עם אשתו וחושב על משהו אחר, זה קרוב להיות בניו כאילו ממזרים. אנחנו נסתכל כאן בראש, והוא אומר, נמצאו בניו באים לידי ממזרות, שהמחשבה באישה אחרת בשעת תשמיש קרובין הבנים לצד ממזרות, ומתוך שאינו משמש אלא באימה ולא בקלות ראש, אין בליבו מחשבה אחרת. אנחנו חוזרים לגמרא. בכל אופן, השאלה נשאלה. מקודם אמרנו שמתני מה בנים נהיו איומים, בגלל שהם, סליחה, מפני מה בנים חירשים, מפני שמספרים בשעת תשמיש. וכאן אנחנו רואים שהם מספרים בשעת תשמיש. אז עונה הגמרא לא קשה. הבמילי דתשמיש, הבמילי אכן הייתה. אם מדובר במילי דתשמיש, הדיבורים אז הם מיועדים כדי לרצות אותה. זה מותר. אבל לדבר על עניינים חיצוניים זה מגונה. בשורות הבאות אנחנו נציין נקודה ארוכה. אמר רב יוחנן, זו דברי רב יוחנן בן דהוואי. ומה שראינו בשם מלאכי השרת, שעוד אנחנו נסביר מה הכוונה של הכינוי הזה, אבל הוא סיפר לנו ארבע מומים ומה גרם להם, מה גורם להם. אז לפי הדברי רבי יוחנן בן דהוואי, יש להימנע מהפיכת שולחן, להימנע מנשיקה לאותו מקום, להימנע מ נגיד דיבורים בשעת השמיש, ולמנע מהסתכלות באותו מקום. אמר רב יוחנן, כל מה שמנינו עכשיו זו דברי רב יוחנן בן דהוואי, אבל אמרו חכמים, אין הלכה כיוחנן בן דהוואי, אלא כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה. אני חייב להכניס פה ש יש גם לקחת בחשבון ענייני דרך ארץ, ולכפות על אישה דברים שהיא מתנגדת עליהם, בוא נגיד אינו רצוי. יש פרשת קדושים תהיו בספר ויקרא ודברי הרמב"ן המפורסמים, שיש אפשרות להיות נבל ברשות התורה. יש דברים שאולי מותרים עיקר הדין, אבל מי שבכל זאת מתנהג בצורה מסוימת, גם אם הוא לא עובר על לאו מפורש בתורה, הוא נקרא נבל. ולכן אנחנו לומדים את הדברים האלו, אבל יש להכניס בשכלול הדברים את מה שהזכרנו עכשיו. בכל אופן, אם רוצים לברר מה שנקרא עיקר הדין לפי דברי רבי יוחנן, משל לבשר הבא מבית הטבח רצה לאוכלו, וכאן כמובן זה משל כמו שהגמרא אמרה עכשיו, והנמשל הוא בעניין שאנחנו עוסקים בו. אז אדם מביא בשר מבית הטבח, רצה לאוכלו במלח אוכלו, צלי אוכלו, מבושל אוכלו, שלוק אוכלו. שלוק הוא רמה אחרת של בישול. יש מחלוקת רש"י ותוספות האם זה בישול מופחת או זה בישול יתר. בכל אופן, אין כאן כפילות, יש סוגים שונים או רמות שונות של בישול. לכן הוא זכר מבושל אוכלו, שלוק אוכלו. וכן דג הבא מבית הצייד, אמר, וגם דוגמה או משל נוסף בקשר לאכילת או הכנת דגים. אמר מימן מלאכי השרת, מה זה רבי יוחנן בן דהוואי סיפר בשם מלאכי השרת? מי זה? רבנן. תהי תימא מלאכי אשרי ממש, המים הרבי יוחנן הלכה כיוחנן בן דואבי, היינו המלאכים, מלאכי אשרי ממש, בקיאי בצורת הוולד תפי. אז אם הם אומרים שזה גורם לכך, אז בוודאי יש נימן, ואין אין מה לחלוק, אין מה להתווכח. אבל מאחר שזה רק כינוי ולא מלאכים ממש, יש מקום לומר זה שיטת הרבנן שהביא רבי יוחנן בן דואבי, רבי יוחנן מביא שיטה אחרת. עכשיו, מה העומק של הדימוי הזה בין החכמים למלאכי השרת? הגמרא שואלת, ומאי קראו להו, למה קוראים לרבנן מלאכי השרת? הגמרא עונה, דמצייני כמלאכי השרת. ברש"י, הוא מביא בשורה רביעית שעטופים בציצית. ברן דמצייני כמלאכי השרת, שהם מצוינים ונבדלים משאר בני אדם כמלאכי השרת. זה מאפיין את התלמידי חכמים, כדמרינן בהגדה, כלומר הגדה של פסח, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, כלומר שהיו עם בפני עצמם ולא נתערבו במצרים. אנחנו נסתכל גם בפירוש הראש, דמצייניק מלכי אשרי, בתורה ובמצוות ופרושים וקדושים משאר המון העם כקדושת מלאכי השרת. אנחנו נמשיך בגמרא. אהו דעתי לקמי דרבי, סליחה, ההיא אישה שהגיעה לרבי. יש כאן סימונים שנתייחס אליהם מיד בשוליים, המשולש ופס הכפול, שני מעשים עם נשים, זה המשולש מבליט ההיא, כלומר אישה, שכאן אנחנו מדברים על נשים שבאו לפני רבנים עם תמיהה על הנהגת בעליהן, כמובן בסוגיה שאנחנו דנים בו. אומר הגמרא, ההיא דעתי לקמי דרבי, אמרה לא, היא באה עם אולי תלונה, אולי הערה, רבי, ערכתי לו שולחן והפכו. וכמובן כל זה זה לשון נקי, ואנחנו הזכרנו את זה מקודם. אז היא באה עם, נקרא לזה לפחות זה תמיהה, אולי אפילו הקפדה, ואמר לה, ביתי, תורה התירתך, ואני מה אעשה לך? מה שהוא עושה הוא לא כנגד עיקר הדין, התורה מתירה את ההנהגה שלו. ויש ברן, התורה התירתך תכתיב כי ייקח איש אישה שהיא לקוחה לו לעשות בה כל חפצו. וכתב הרמב״ם בפרק חפל מלכות איסורי ביה, ובלבד שלא יוציא שכבת זרע לבטלה. חזרה לגמרא, ההיא דעתי לקמי דרב, אמרה לו, רבי, ערכתי לו שולחן, כאילו אני התכוונתי להיות בכדרכה, והפכו. אמר אז רבי, הרב עונה, מה ישנה מן ביניתה? יש לנו כוכבי מצד הגמרא, למעלה הזכרנו, וכן דג, ביניתה זה דג. והרן כותב, מה ישנה מן ביניתה? מן ביניתה, דג, שצולעו או שולקו כרצונו. הגמרא ממשיכה, ולא תטורו אחרי לבבכם. פסוק שדי מוכר לכל אחד מאיתנו. מכאן אמר רבי, אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר. שוב פעם, כל זה משל, לשון נקי, ורשי הרן כותב, אל ישתה אדם בכל זה, שבשעה שנזקק עם אשתו, לא ייתן עיניו באישה אחרת. אפילו היא אשתו. מה הכוונה? מדובר באדם שיש לו שתי נשים, כידוע בזמן הגמרא זה היה מותר. אז אם הוא עם אשתו הנוכחית שבה הוא איתה, יש לו עוד אישה באותו זמן, שכשהוא עם אישה א', שלא יחשוב על אשתו השנייה. הגמרא ממשיכה, אמר לבינה לא נצריכה. מה שהסברנו עכשיו, בעצם הקדמתי את הגמרא כי אנחנו קראנו את הרן, אבל זה מה שרבין אומר. אמר רבינה לא נצריכה אלא דאפילו שתיהן נשיו, כפי שהסברנו עכשיו בדברי הרן. יש פסוק בספר יחזקאל פרק חף פסוק למד ח', וברותי מכם. המילה ורותי, המצודת ציון אומר לשון בירור ונקיות. המצודת דוד שם אומר עברור מכם את המורדים בי לחלותם במדבר. אז הפסוק אומר וברותי מכם המורדים והפושעים בי. הרן, המורדים והפושעים בי, אלו בני תשע מידות שלפי שיש צד עבירה ביצירתן, הוו מורדים ופושעים. אז קראנו את הפסוק, אמר רבי לוי, ממשיך הגמרא, אלו בני תשע מידות, והנה סימן, בני אסנת משגרח, וכל אחד מהאותיות האלו יש להם משמעות בשורות, בשתי שורות הבאות. מי הם התשע מידות? ומה שאנחנו מתכוונים לעשות, אנחנו נקרא את הרשימה כרשימה, ואחר כך נעבור דרך המפרשים על על הדברים האלו. אז וכולם הם קשורים למצבים של של קיום יחסים בין איש ואשתו בתנאים לא רצויים. ומה הם? ורק נחזור, הוולדות ש יוולדו מהתנאים האלו, לזה התכוון הפסוק המורדים והפולשים בי. זאת אומרת ולדות שלא יהיו אנשים טובים בלשון המתה. אז מה הם התשע מידות? בני אימה, בני אנוסה, בני צנועה, בני נידוי, ובני תמורה, בני מריבה, בני שיחות, בני גרושת הלב, בני ערבוביה, בני חצופה. בטח יש חלק מכם שעקפו אחרי המספור. מכל זה הזכרנו תשע מידות, וברשימה אנחנו רואים עשרה. אז לגבי המספור, הרן בדיבור המתחיל בני אנוסה מתייחס לשאלה הזאת. אנחנו כעת, כפי שאמרנו מקודם, נעבור דרך המפרשים. קודם נסתכל ברשי. בני אימה, לשון עירה, שמטיל אימה על אשתו, יזקק לה שלא כרצונה, ומתוך כך אין בניו הגונים, לפי שנוהג שלא קשורה, כאשר פרק המוציא תפילין ועץ ברגליים חוטא. שם הגמרא מרחיבה על זה. בני אנוסה, זה היה הדוגמה השנייה, גרי תפי, זה יותר גרוע מבני אימה. בני אימה לא הווי אנוסה ממש, ואנוסה מהיר בשאנסה לגמרי, ומתוך ששני אלו קרובים להיות זה כזה, חשב לו כאחד. הרבי לוי אמר תשע מידות, ופתן אתה מוצא עשר. אז הנה התשובה לגבי המניין. ממשיך הרן, בני סנועה. אני מקווה שלא טעיתי מקודם אם הזכרתי רשי, אבל אנחנו לומדים ביחד את הרן כעת. בני סנועה, ששונאה, ומתוך כך נותן דעתו על אישה אחרת. הזכרנו מקודם שזה דבר אינו רצוי, עד כדי כך שנחשב כאילו הבנים באים לידי באופן רעיוני, לא בפועל, אבל באופן רעיוני, כמו ממזירים, כמו עם אישה שלו, והוא חושב על אישה אחרת. בני נידוי שבא עליה כשהוא מנודה. אני צריך לציין שזה דיון במסכת מועד קטן תדווה ומודבט בשואה החמישית, בשואות הרחבות, שם הגמר שואלת מנודה מהו בתשמיש המיטה, אבל לפי הגמר כאן יש להסיק שמנודה אסור בתשמיש המיטה. ממשיך הרן, בני תמורה שבא על אחת מן השב וכסבר שהיא צרתה. כפי שאמרנו מקודם, יש לבן אדם כמה אנשים, והוא בא על אחד והוא חושב שהיא השנייה. בני מריבה, אף הפי שאינו שונאה, הזכרנו שנואה לפני כן, כאן הוא לא שונא אותה, אלא שהייתה מריבה ביניהם לפי שעה. אז גם במצב של מתח זוגי התשמיש אינו רצוי, קודם להשכין שלום ואהבה ואחר כך לגשת. בני שיחות, ממשיך הרן, שמתוך שיחותו אינו נותן דעתו על אשתו, גם זה דומה למה שהזכרנו מקודם, שהוא הוא חושב על דברים אחרים. בני גרושת הלב, מה זה? שגמר בליבו לגרשה. בראש בני גרושת הלב, אף אם אינו שונאה, כי מתוך שדעתו לגרשה מהרהר על אחרת, כבר חושב על מי שבא בתור. ממשיך הרן, בני ערבוביה שבאו עליה כמה בני אדם. הראש כותב בני ערבוביה, יש לו נשים הרבה ואינו יודע על איזו מהן בא. זה הפירוש של הראש לבני ערבוביה. אנחנו נסתכל, סליחה, עוד דיבור מתחיל, בני חצופה שמעיזה פניה להיות תובעתו בפה, זה מכיוון האישה שהיא אומרת באופן מפורש בפה מלא שהיא רוצה להיות איתו בתשמיש. עכשיו יש לעיין גם ברשי, ואנחנו נעבור גם ברשי על הרשימה הזאת. סנועה, אנחנו ברשי שואה שנייה בשורות הקצרות, שליבו על אחרת בשעת תשמיש, ואמרו כשבא עליה לב ביעה גבוהה, ואחרי הסוגריים בשואה הבאה, אלא כזנות בעל מהו. אני חוזר עוד פעם, לב ביעה גבוהה היא הועיל וכל כך שונאה, אלא כזנות בעל מהו. בני נידוי, שבל בנידוי, הוא בא עליה ומתעברת הימנו. בני תמורה, שיש לו שתי נשים, וחזבו לבוא על זו, הוא בא על אחרת. משנה אחינה, בני תמורה, שהוא סבור לבוא על אישה אחרת, ונמצאת שאשתו, הוא קובין לממזירות, שהרי נתכוון לניאוף. בני מריבה שמשמש במריבה תוך מתח ריב בין בני זוג. בני שיחות שמשמש בשיחות דביעתו לאו ביעה גמורה אלא כביעת זנותי, שאין מתכוון אלא לבעול בעלמה. בני ערבוביה שבעל אישה אחת בין הנשים ואין ידוע על איזו מהן בא, ישנה חינה שבאו עליה אנשים הרבה ואין ידוע בין מי הוא, לשנה אחינה בני ערבוביה ספק בין תשעה לראשון או בין שבעה לאחרון. זה מקרה שאישה נפרדה מבעלה הראשון, יכול להיות או במוות או בגירושין, והיא לא המתינה שלושה חודשים להכרת הוולד, לראות אם היא בהיריון. אז בפחות משלושה חודשים היא התחתנה כבר עם גבר שני, וכעבור שבעה חודשים הולידה. זה לא ברור אם הוולד הוא של הגבר השני אחרי הריון מקוצר של שבעה חודשים, או היא הייתה כבר חודשיים בהיריון, היא לא המתינה שלושת החודשים הדרושים כדי להכיר אם היא בהיריון. אז היא הזדרזה, היא התחתנה לפני התקופה של המתנה, וזה מטיל ספק במה זהות האבא של הילד הזה. אולי הוא בן תשעה חודשים של האבא הראשון, כשהיא התחתנה עם השני, כבר הייתה חודשיים בהיריון. אנחנו חוזרים לגמרא. אחרי שהזכרנו שבני חצופה והם יהיו ולדות לא רצויות, לא טובות, לא ראויות, והסברנו שבני חצופה היא מעיזה לטובעו בפה, אין לי שואלת הגמרא, ואנחנו סימנו כקושיה ארוכה את השואלות הבאות. האם זה ככה שזה מגונה לאישה לטובעה, לטובעו, לטבוע את בעלה באופן מפורש? ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל אדם שאשתו טובעתו, הב ימלן בנים, שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו כמותם, שנאמר, הבו לכם אנשים חכמים לבונים, וכתיב ויקח את ראשי שבטיכם, ולא כתיב נבונים. אנחנו רואים שלמרות שהיה בקשה להביא אנשים נבונים, בפועל לא מצאו. וכתיב יששכר חמור גרם, וכתיב מבני יששכר יודעי בינה, הנה נבונים, בינה רעיתים. הפסוק יששכר חמור גרם, הפירוש שנמצא ברש"י, יששכר חמור גרם, רק למען הדיוק, גרם, יש משמעות במקרא לעצמות, לעצם. אבל כאן אנחנו דורשים את המילה גרם כמו גורם, ורש"י כותב יששכר חמור גרם, חמור גרם יששכר שנולד, אותו חמור שהיה יעקב רוכב שפנה לאוהל לאה. אז החמור כאילו כיוון את יעקב להגיע ללאה, ובאותו מעמד היא נכנסה להיריון והולידה יששכר. ומה מאפיין יששכר? יודעי בינה לעתים. בכל אופן, עלינו להסתכל גם ברן לקראת סוף השורות הקצרות, כל אדם שאשתו טובתו כלאה, שיצא לפני יעקב ואמרה לו אליי תבוא, ויצא ממנה יששכר, דכתיב ובני יששכר יודעי בינה לעתים. אז מכאן רואים היטב את הקושיה, הנה אליי תבוא, אז אשתו טובת בפיו, ונולד מזה ולד משובח, יששכר. הגמרא עונה, ההיא דמרצי ארצויה. הרן כותב דמרצי ארצויה, שמפתה אותו בדברי ריצוי ופיוס כלאה, שלא אמרה ליעקב אלא לסור באוהלה, אבל לא שתהי טובתו בפה. היה עדין, לא דיבור גס. רש"י כותב דמרצי ארצויה, אינה טובת בפה, אלא דמרצי קמי, מראה לא מתוך דבריה, כגון לאה, דמאה היא, מזה נפקי בני בנים עליה, ילדים טובים, משובחים. ואפשר רק לסיים בתפילה שכולנו נזכה, אנחנו וצאצאינו, להוליד בנים הגונים. ובכך זכינו לסיים פרק שני של מסכת נדרים, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נתחיל פרק ארבע נדרים, שאומנם נקרא ארבע נדרים, וזה פרק שלישי של מסכת נדרים. עד כאן שיעורנו להיום.